אנחנו נמצאים בתחילת חומש בראשית, לאחר החגים. דבר ראשון, בהודעה על העבר, להודות לקדוש ברוך הוא על החגים שעברו עלינו לטובה, ומתוך הודעה על העבר ניגש לבקשה לעתיד, שקדוש ברוך הוא יקיים בנו גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, שנזכה בעזרת השם ללמוד כאן בצוותא מדי שבוע קצת בענייני פרשת השבוע, בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, התנאים והמוראים. וכאן המקום גם להודות, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, הספר החדש על בראשית יצא, הכרך הראשון על בראשית. זכינו הקדוש ברוך הוא, כמו שזכינו להוציא את הכרך הראשון, כך בעזרת השם נוציא, נזכה להוציא גם את הכרכים הבאים בעזרת השם, ונזכה כולנו בקרוב להגיש את הספר הזה למלך המשיח. אני רוצה היום לעסוק בנושא שהתעוררתי אליו בחג הסוכות שעבר עלינו לטובה, ובתוך הסוכה התעוררתי לדבר מעניין מאוד. אני רוצה קצת לשתף אתכם. את תשאלו אותי, עבר סוכות? התשובה היא עדיין סוכות לא עבר, סוכות לא עובר כל כך מהר, בגלל שידוע לכולם שכגודל ההכנה לך כך גודל ההשפעה, כך אומר השם ישמואל בשם אביו בעל אבני נזר. על ידי גמרא במסכת גיטין אומרת הגמרא, שאם אדם אומר לשליח תן גט זה אשתי לפני שבת, או אם אדם אומר לאשתו הרי זה גיטך אם לא אחזור עד אחר השבת, עד מתי זה נחשב אחר השבת? אז אומרים חז"ל, הימים ראשון, שני, שלישי נקראים אחר השבת. איזה ימים נקראים לפני שבת? הימים שלפני שבת זה ראשון, לפני שבת זה רביעי, חמישי ושישי. אנחנו גם אומרים לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו, אלה הימים של לפני השבת. אז ממילא כגודל ההכנה, אם ההכנה לשבת מתחילה מיום רביעי וזה רביעי, חמישי, שישי, אז ההשפעה של השבת ממשיכה לראשון, שני, שלישי. כמה זמן אנחנו מתכוננים לחג? כידוע לכולם שלחג אנחנו מתכוננים 30 יום. משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים 30 כל יום קודם החג הלכות החג, וככה זה לפני פסח. אדם שעוזב את ביתו 30 יום לפני הפסח חייב לבאר את חמצו, כך אומרת הגמרא במסכת פסחים. פירוש הדבר שכשבן אדם מתכונן לחג זה 30 יום קודם, לשבת זה 3 ימים קודם. אז אם אתה רואה שהתכוננות לחג זה 30 יום קודם, אז ההשפעה של זה היא במשך 30 יום, זה העיקרון. אז אם התכוננת לראש השנה 30 יום, אז ההשפעה של זה נמשכת מ-30 יום, אז יש לך השפעה עד שבוע הבא בעזרת השם ביום שני, שזה ראש חודש מר חשבן, זה ההשפעה שלו. התכוננת ליום הכיפורים 40 יום, אז ההשפעה של יום הכיפורים נמשכת 40 יום. התכוננת לו שנה רבה 51 יום, אז ההשפעה של זה נמשכת על פני 51 יום. אז אין ספק שברוך השם עדיין החגים לא עברו, אנחנו עדיין חיים בתוך החגים, הם חלק מהחיים שלנו, וזה מה שאנחנו אומרים בתפילת ההלל, ישרו חג באבותים. החג הזה קשור איתנו, אנחנו לא נפרדים ממנו כל כך מהר. ואני רוצה בעזרת השם ללמוד על הערה שהתעוררתי עליה בסייעתא דשמיא בחג הסוכות השתא. היה לנו אפשרות לשבת ללמוד, כי אי אפשר היה להסתובב, אז היה יותר זמן לשבת בתוך הסוכה ולהגות בתורה. אז ברוך השם יכלנו ללמוד כמה דברים שנשארו בצד במשך שנים, ויכלנו קצת לטפל בהם בסייעתא דשמיא ולראות בהם כמה חידושים מפליגים. אני רוצה לפתוח בזהירות. גמרא במסכת שבת אומרת, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים. כשאנחנו הולכים עכשיו לדבר בספר הישר, ספרם של אבות, הולכים לדבר על אדם הראשון, והולכים לדבר על נוח, הולכים לדבר על האבות הקדושים, על שבטי קה, צריך להיזהר מה לך ולהם, מה אתה נותן פרשנות באדם הראשון, מה לך ולאדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז מה יש לך לדבר על אדם הראשון? מה אתה מרחק ממנו 5,781 שנה? מה יש לך איתו שאתה נותן חוות דעת על החטא שלו, מה הוא עשה, לא עשה? אז ודאי שאני לא מתכוון בכלל לעסוק בזה, זה לא הנושא. אנחנו רק לוקחים את זה כדי ללמוד מזה מושג אחד. אני רוצה פשוט להעביר את זה אלינו לשכל, שהדברים יהיו ברורים ונבין את הקו. אדם הראשון לאחר החטא, לאחר שהקדוש ברוך הוא הקטין את קומתו, כמו שאומרת הגמרא, והגמרא אומרת לנו שלפני החטא אדם הראשון הייתה קומתו מן הארץ ועד השמיים, הכוונה למימד הרוחני של אדם הראשון, ואחרי החטא, כאשר אדם חטא ולא שיש לנו הבנה מה זה, כי מלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא למה הוא הניש אותו, כך שואלת ומספרת הגמרא, מלאכי השרת לא הבינו כאן מה החטא בכלל. אז כמובן שאם מלאכים לא מבינים, אז איך אני יכול להבין מה החטא? אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא אמר שיש כאן חטא, מן העץ הדרך שציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, אז יש כאן תביעה. אבל לא שאנחנו יכולים להסביר פרשנות, מה שאומר רבי בנה, אחד מרבותינו, בגמרא מסרת בבא בתרא, כשנכנסתי לתוך המערה שבה קבור אדם הראשון, ויכנסתי לתוך המערה הזאת וראיתי את הגלגל של הרגל שלו, את העקב של הרגל שלו, העקב של הרגל שלו אחר החטא סנבר את השמש. זאת אומרת, אין לנו מושג בכלל מה זה. המדבר על אדם הראשון אחרי החטא, רבי בנה מציין מערות קבורה, נכנס לקברו של יעקב אבינו ומדד את הקבר, נכנס לקברו של יצחק אבינו ומדד את הקבר, נכנס לקברו של אברהם אבינו ומדד את הקבר, הגיע לקבר הפנימי של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. ראית את יעקב אבינו, שופרה די יעקב מעין שופרה די אדם הראשון, ראית אותו, באדם הראשון אל תסתכל. אומר רבי בנה, ראיתי אותו, אבל לא אותו, ראיתי את העקב שלו, והעקב שלו יכול לסנבר את השמש. אני רק פשוט רוצה להסביר לכם מה אומר רבי בנה, שנבין, זה אדם הראשון אחרי שחי 930 שנה ונמצא בתוך מערת המכפלה, אחרי זה אומר, תדע לך שהעקב שלו מסנבר את השמש, שנבין באיזה רמה רוחני מדובר, על מה מדובר כאן בעניין הזה, על מה מדובר בעניין הזה של אדם הראשון לאחר החטא. אין לנו בכלל הבנה, ולכן צריך לדעת שמדברים על אנשים מהרמה הזאת, אנחנו לא באים לחוות דעת, אלא רק בזה הכל להקריא מה שאמרו חז"ל, ולא יותר מזה. ברוך השם, זכינו השנה לשבת בסוכה במשך 7 ימים, הקדוש ברוך הוא לא הוריד עלינו גשם, יכלנו לשבת בסוכה רצוף 7 ימים, ומעבר לזה קיימנו מצווה נוספת, והמצווה הנוספת זה לקיחת 4 המינים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. חז"ל במדרש אמור, גם ברבא, גם בתנחומא, גם בשמעוני, כולם שואלים את אותו שאלה, זה לא יום ראשון, זה יום 15, למה כתוב לקחתם לכם ביום הראשון? והתשובה שהבאנו בערב חג הסוכות, למי שזוכר, ראשון לחשבון אבונות. מתי מתחילים למנות את האבונות שלנו? מ-15 בחודש. למה? כי ביום הכיפורים נמחלים האבונות, וארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות, כל אחד עסוק, זה בסוכתו וזה בלולבו, מגיע חג הסוכות, מתחילים את החשבון. זה התשובה הידועה במפורסמת של המדרש. רבינו בחיי בכמה מקומות, האחד הוא מביא את זה בפרשת אמור, שתיים הוא מביא את זה בפרשת השבוע, מי שרצה יעיין ברבינו בחיי בהרחבה גדולה, כותב רבינו בחיי. ולמה נצטווינו לקחת את האתרוג והלולב דווקא בחג הסוכות? מה פתאום בחג הסוכות? לכפר על קלקולו של אבינו הראשון, שהיה בזמן הזה וסמוך לו ולקחתם לכם. אומר רבינו בחיי, מתי היה חטא אדם הראשון? חטא אדם הראשון היה בראש השנה, כמו שכתוב בחז"ל, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, ב-12 יצא בחנינה. היות והוא חטא בראש השנה, הזמן הכי סמוך לזה זה שבועיים אחרי זה, נשתבינו לקחת 4 המינים לכפר על חטאו של אבינו הראשון. אומר רבינו בחיי, פירוש הדבר, שנטילת 4 המינים זה בא לכפר על חטאו של אדם הראשון. מה הקשר ביניהם? התשובה היא כי יש מחלוקת בחז"ל מה היה עץ הדעת. האם עץ הדעת היה אתרוג? זה שיטה של רבי אבא, זה מן אקו, או מרשה גמרא מביאה במסכת ברכות דף מ', אחד אומר גפן היה, אחד אומר חיטה היה, אחד אומר תאנה היה. אלה שלושת הדעות שמובאים בגמרא, במדרש מופיע עוד דעה אחת, אתרוג. אומר רבינו בחיי, לוקחים את האתרוג לכפר על חטאו של אדם הראשון. בא הספר בית אפרים בהקדמה שלו ומביא מה שהביא הסבא שלו, בעל הלב אריה. הוא כותב שמה שאכל אדם הראשון מעץ הדעת היה זה אתרוג, כך הוא אומר. והיות והאדם הראשון, העבירה הראשונה שהייתה בבריאה של בן אדם, היה מעץ הדעת. של הדוממים היה דבר ראשון שהעצים לא עשו מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, להוציא טעם העץ לטעם הפרי שווה. של הירח שהיא באה בטענות לקדוש ברוך הוא ואמרה אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. אבל כשאתה מדבר איתי על בני אדם, מה היה החטא הראשון? החטא הראשון היה של אדם הראשון, שמה? שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, והיות הוא אכל מעץ הדעת, זה החטא הראשון. מה היה החטא של אדם הראשון? הוא אכל מעץ הדעת. מה היה עץ הדעת? אומר לנו הרבינו בחיי, אנחנו דרך הקבלה נוקטים שזה היה אתרוג. אומר הספר לב אריה, כך הוא מביא, הלב אריה, כך מביא הנכד שלו, הבית אפרים, שהיות והחטא היה באמצעות אתרוג, נצטווינו לקחת את האתרוג ולכפר עליו. זה מה שנאמר. ולכן נאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מה זה ביום הראשון פרי עץ הדר? שביום הראשון, מה זה ראשון? אומרים חז"ל, ראשון לחשבון עוונות. אם זה ראשון לחשבון עוונות, מי האדם הראשון שעשה חשבון? האדם הראשון שעשה חשבון זה האדם הראשון. מאיפה לומדים את זה? פסוק שקראנו בקהלת, בימי, ביום הראשון של חול המועד סוכות, מה כתוב? השם אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. פירוש הדבר שהאדם הראשון ביחד אחרי שנבראה האישה התחילו לעשות חשבון, וזה היה החטא הזה. אומר הספר לב אריה, זה פירוש הדבר, מה שאומר המדרש, ראשון לחשבון עוונות, החטא הראשון היה בחשבון. אם החטא הזה היה בחשבון, לכן לוקחים את האתרוג לכפר על חטאו של אבינו הראשון. ולכן הסמיכו את המילה ראשון לפרי עץ הדר. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, לומר לך שהחטא הראשון שהיה בבריאה, האדם הראשון, החטא הראשון, ולכן לוקחים את האתרוג לכפר. אלה הדברים שאומר רבנו בחיי, ואחריו בקודש בעל הלב אריה, בתוספת נפלאה ביותר. טוב, נפלא, עד כאן הדברים. יש לנו כאן רעיון נפלא. מה כתוב כאן בפסוק? שכשאדם היה לבד, הוא לא עשה את זה. מתי הוא עשה את זה? אם כתוב לך, בשעה השביעית נפר בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית יבדבה עליו לא לאכול למרץ הדת, אז בין התשיעית לעשירית, זה הזמן שהוא חטא, וזה הזמן שבו נבראה אישה. כי הרי בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדת, ובעשירית הוא כבר חטא. כשהוא חטא, כבר הייתה אישה. זאת אומרת, בזמן הזה של השעה התשיעית, זה הזמן שבו נבראה אישה. צריך לתפוס את הזמנים והמושגים. ראיתי דבר פלא השבוע, באמת דבר פלא. הפלא הגדול, בגלל שאני אף פעם לא מברך את הברכה הזאת, אז אני לא כל כך הכרתי אותה. הברכה הזאת זה נשים מברכות אותה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשני כרצונו. למה שהוא עשה אותנו זה לא כרצונו? מה זאת אומרת שעשני כרצונו? למה היא מברכת שעשני כרצונו יותר מה שאני מברך? זה שאני מברך שלא עשני אישה, כי יש לי יותר מצוות מה שיש לאישה. נפלא, אבל מה זה שעשני כרצונו? מה מונח כאן בברכה הזאת? הפשוטם של דברים זה כמו שהיא משלימה עם המצב, זה נשמע כזה, אומר, טוב, עשה אותי איך שאני, שיהיה בסדר. הכל נשמע כזה מן ברכה של בדיעבד. מצאתי בשתי מקומות, זאת אומרת, מקום אחד, שתי פירושים, בספר שנקרא טעמי המנהגים, הוא מביא דבר נפלא, קשור גם כן לפרשת בראשית. בגמרא בברכות דף סמך א', אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו, בהתחלה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא שניים, כתוב בפסוק, כתוב זכר ונקבה ברם, ואחרי זה כתוב בצלם אלוקים עשה את האדם. שואלת הגמרא, אז עשה את האדם או זכר ונקבה ברם? אומרת הגמרא, תחילה עלה במחשבה לברוא שתיים, ולבסוף לא ברא אלא אחד, ואחרי זה הוא לקח את הצלע, ומנו ברא את האישה. אומר הספר, מגית האלומה, זה פירוש הדבר שעשני כרצונו, כי הרצון הראשון של הקדוש ברוך הוא מה היה? שיהיה שתיים. בסוף הוא ברא רק אחד, אחרי זה כשהוא הוציא אותו החוצה מתוך הצלע, אז חזר הרצון שלו התחלתי, אז זה פירוש הדבר שעשני כרצונו. פירוש יפה מאוד של המגית האלומה. מה הפירוש השני? אומר דבר יפהפה. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב נעשה אדם. אומר מה זה נעשה אדם? כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת. איזה מלאכי השרת? אז זה מחלוקת בין המדרש לבין הגמרא, בגמרא בסנהדרין ל"ח. יש שלוש כיתות של מלאכים, בגמרא במדרש יש ארבע, מלאכי האמת, מלאכי השלום, מלאכי הצדקה, מלאכי החסד, ארבע כיתות של מלאכים. אומר רש"י במקום, מה זה נעשה אדם? ללמדך. אומר ללמדך, שיהיה גדול עם לך בקטן, הקדוש ברוך הוא התייעץ עם מלאכי השרת. אומר הספר, טעמי המנהגים, אבל כשהוא ברא את האישה, הוא נועץ עם מלאכי השרת. בשביעית נפר בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת. בשעה התשיעית שהוא ברא את האישה, הוא נועץ את מלאכי השרת אם לברוא את האישה או לא? לא, הוא לא שאל אותה, הוא עשה את זה לבד. אומר, זה אומר את האישה, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, שעשני כרצונו בלי לשאול את המלאכים. אצל בריאת האדם, הוא שאלו את המלאכים, הוא אומר, כאן לא שאלו את המלאכים, עשני כרצונו, אומר. זה היה הרצון ההתחלתי שלו לעשות, הוא לא שאל אותם שום שאלות. נו, נפלא ביותר. אלה שתי פירושים שאומר הספר טעמי המנהגים, דבר נפלא ביותר. טוב, למדנו מכאן, נחזור בחזרה לעיקר של השיעור. אומר לנו רבנו בחיי, נצטווינו לקחת אתרוג לכפר על חטאו של אבינו הראשון, ואומר הספר לבריה, זה מה שכתוב ראשון לחשבון עוונות, כי החטא הראשון היה חטא בחשבון של אדם הראשון, נפלא ביותר. ממשיך רבנו בחיי, פרשה סמר, פרק כ"ד, פסוק מ', ובזה נתעורר על הייחוד, לפי שקצץ אבינו הראשון וחטא באתרוג לבדו, אין אנו מביאים את האתרוג לבדו, אין הנביאהו עם שער הפרי ליחדו עם כולם, ומזה אנו מתקנים את אשר איבתו ומרצים בו את המקום. אומר רבינו בחיי, החטא היה באתרוג, אבל אנחנו לא מביאים רק אתרוג, אנחנו מביאים גם תוספת של פרחים מסביב לזה. יש לך גם לולב, יש לך גם, יש לך הדסים, יש לך ערבות, יש שם סט של פרחים מסביב לזה. למה יש איזה סט של פרחים? מה מונח בזה? אומר רבינו בחיי, חטאנו באתרוג, זה לא יפה להביא רק את האתרוג. אם חטאת באתרוג, אז מביאים גם זר פרחים שיפה מסביב. נו, נשאלת השאלה, למה דווקא הפרחים האלה? תביא סחלבים וציפור גן עדן. מה דווקא בחרת את האתרוג ואת ההדסים, מה מונח בזה? אז זה כבר שאלת האלשך, הרי קנאתי, המגל העמוקס, כולם הולכים בקו אחד, שישנם ארבעה אילנות שלא מושגחים על ידי מלאכים. כל העצים יש להם מלאך שאומר להם גדל, יש לגויבות, יש לשסק, יש לתפוזים, יש, כל אחד יש מלאך ממונה, והמלאך הממונה עליהם הוא אחראי על ענף התפוזים, על ענף הפרסקים, על ענף הענבים, והוא אומר להם גדל, אני לא יודע אם זה מלאך אחד, או יש כמה מלאכים ממונים, אינני יודע, אבל יש מלאך הממונה. אומרים כל המפרשים האלה, אומר האלשך, שמביאים לזה מקורות מדברי רבותינו, שהדברים האלה, שזה האתרוג, והדסים, והערבות, וכפות מרים, אלה מושגחים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. נפלא ביותר. אני מצאתי, תכף אני אביא לכם, אם נזכן, נגיע לזה, מצאתי גם שגם החמשת מיני דגן, כך כותב הרמה מפנו, גם הם מושגחים ישירות על הקדוש ברוך הוא. לומד את זה על פסוק בפרש הסלך לכו, במלחמת המלאכים, הארבעה מול החמישה, הוא לומד שארבעה אלה, ארבעה אלה, כוונה ללולה ותרוג, הדסים וערבות, את החמישה, כוונה לחמישה מיני דגן, אנחנו תכף נראה אם נספיק להגיע לזה, הוא מדבר על זה הרמה מפנו בכיוון ההוא. טוב, עד כאן הדברים שלו, אנחנו מביאים את זה, את הפרחים, כי הפרחים האלה רצויים על ידי הקדוש ברוך הוא, כי הוא משגיח עליהם באופן ישיר, ומביאים את זה ביחד כדי לחפר על חטאו של אבינו הראשון. ועל דרך הקבלה, אומר רבנו בחיי, פרשת השבוע, פרק ג' פסוק ו', הקבלה נוקטת שהעץ הזה שמנו אכל אדם הראשון היה אתרוג, אף על פי שכתוב גפן ותאנה וחיטה, על דרך הקבלה אתרוג היה. והוא נרמז בכתוב ונחמד העץ להשכיל, ותרגם אונקלוס ומרגג, הוא פלי נחמד ומהודר וטבעו חם ומושל על השכל, וכן תרגם הדר אתרוגים. ומסגי הזכיר בקלילתו וקוץ ודרדר תצמיח לך. לכן היות הוא לקח אתרוג, אז העונש היה בקוץ ודרדר. לכאורה מה הקשר? מזה שהוא לקח את רוג שהעונש יהיה בקוץ ודרדר, רבנו בחיי לא מסביר את זה, אבל יש פירוש על הרבנו בחיי, נקרא תוירס חיים. התוירס חיים אומר פירוש יפה מאוד, את רוג בגימטריה 610, את רוג עם וו, יש לך תו ורייס זה 300, ואחרי זה יש לך וו ג' וא' זה 10, אז זה 610. אומר רבנו תוירס חיים, אם תחבר את המילה קוץ 196, ודרדר 414, תקבל 610. אז אומר, אז הקונטרה, שזה שהוא אכל את האתרוג, הוא יאכל קוץ ודרדר. טוב, נפלא ביותר. ראיתי היום שארי היה מבקש מכל מיני אנשים מהמקורבים שלו להביא לו לאכול קוצים וכדרדרים. כך אומר, וקוץ ודרדר תצמיח לך כדי לקיים, כך ראיתי היום כמה ספרים מביאים את זה, פילי פלאות. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שאומר, וקוץ ודרדר גימטריה 610, וזה בא כקונטרה לעניין של האתרוג, ככה אומר הספר תורת חיים. רבותיי, השאלה שנשאלת היא שאלה מאוד פשוטה, ואני מתפלא שלא שאלו את זה. רבותיי, אם חטאו באתרוג, איך הקדוש ברוך הוא יכול להגיד להביא אתרוג, לכפר על אתרוג? מה השאלה שמתבקשת? אין קטגור, נעשה סנגור, זו השאלה המתבקשת, לא? אם אתה אומר שחטאו באתרוג, אז מה צריך להיות? שלא יביאו אתרוג. אדרבה, לא לרצות, לא רצות באתרוג. זו השאלה המתבקשת. שאלה יפה שעומד עליה רבינו בחיי בפרשת סמור. ואני אומר את התשובה. אז התשובה שלנו, שלא בכל דבר אומרים אין קטגור, נעשה סנגור. במה אומרים, במה לא אומרים, אז כולנו יודעים שהגמרא במסכת, הגמרא במסכת ראש השנה, הזכרנו את זה לפני ראש השנה, אומרת הגמרא שלא תוקעים בשופר של פרה. למה? למה לא תוקעים בשופר של פרה? כיוון שהוא מזכיר את חטא העגל, שואל את הגמרא, עגל? הכהן הגדול הולך ביום הכיפורים עם מגדי זהב, נו, אז מה הבעיה? למה אתה לא אומר אין קטגור נעשה סנגור? אז מה אומרת הגמרא? מתי אומרים אין קטגור נעשה סנגור? רק מתי? לפני ולפנים. לפני ולפנים אומרים אין קטגור נעשה סנגור, שואלת הגמרא ושופר, אומרת הגמרא שופר כי לפני ולפנים דגמו, המאמר הידוע של רבי סלנטר, על ההכנות שצריכים להיות, כמה כהן גדול היה מכין את עצמו, לפני שנכנס לקודש הקודשים, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול, וכל אחד מאיתנו בתקיעת שופר נכנס לפני ולפנים, שנבין את המשמעות של זה. נו, רבותיי, יוצא שלא בכל מקום אתה אומר אין קטגור נעשה סנגור, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא. בא רבינו בחיי ושואל שאלה, אני רוצה לשאול אותך. מה קראו ביום הראשון של חג הסוכות? אמור, איך זה פרשה זה מתחיל? שור או כסף או עסקי ולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן, יפה מאוד. שואל רבנו בחיי, שור או כסף או עסקי ולד? שור נולד? עגל נולד. אז למה אתה לא אומר עגל? אם אתה מדבר על כי יוולד, אז זה מתחיל בעגל, זה לא מתחיל בשור. אומר רבנו בחיי, אתה יודע למה פתח בשור? ותכף נסביר למה פותחים. אם אתה קורא פרשת סמוי אדויס, שבתואר הסכונים, למה אתה מתחיל משור או כסף או עד כי יוולד? תתחיל מדבר השם אלה מועדי השם, משם תתחיל. מה אתה מתחיל משור או כסף או עד כי יוולד? מה התשובה? אומר רבנו בחיי, דבר פלא. תדע לך, יש דבר שהתורה רצתה להגיד לנו בזה שהיא פתחה בשור. מה היא רצתה להגיד? אומר רבנו בחיי, ממה עשו את העגל? מזהב. נכון? את הזהב, זהב, לקחו עגל זהב, יפה מאוד. רבותיי, התורה, התרומה הראשונה שהיא מבקשת למשכן, שהמשכן בא לחפר על חטא העגל, מה התרומה? זהב. איך אתה מבקש זהב? הרי זהב בו חטאו את העגל, היה צריך להגיד שלא ייכנס, כמו שלא נכנס ברזל במשכן, ולא שלא נכנס ברזל במקדש, גם לא יצא להיכנס ברזל זהב למקדש, שלא ייכנס זהב. אז למה אתה מכניס זהב? אז מה כתוב בחז"ל במדרש? יבוא זהב שבמשכן ויחפר על הזהב של העגל. יוצא שמה? שאדרבה, הזהב הוא זה שמחפר. איך אתה יכול לחפר? הרי אתה אומר שחטאו בזהב, אז איך אתה לוקח זהב לחפר על מעשה זהב? מה התשובה? אומר רבנו בח, יש פסוק בספר הושע, הוא נקרא ברעתם יסמכו מלך. בדבר שבו חטאו, בו מתכפרים. אין קטגור נעשה סנגור. מה התשובה הפשוטה? לפני ולפנים אין קטגור נעשה סנגור. אבל כשזה לא לפני ולפנים, אז כן, מותר להשתמש בזה עד הרבה. המלך רוצה שתביא את אותו דבר שבו חטאת ואותו תרצה. אומר רבנו בחיי, למה הקדוש ברוך הוא התיר לקחת זהב למשכן? ולמה הוא התיר לקחת שור להקרבה? הרי כתוב וימירו את כבודי בתבנית שור, אוכל עשב. אז איך יכול להיות יציר שור? אומר רבנו בחיי, הקדוש ברוך הוא רצה להכריז בזה שהוא בדק ומצא שבעגל עם ישראל לא היה לו חלק בחטא העגל. מי חטא בחטא העגל? רק הערב רב. ויות והוא רצה להודיע שרק הערב רב היו שמה ועם ישראל לא היה שמה, כי אין כלום כי לא היה כלום. אז איך הוא מותן הוראה שאין כלום כי לא היה כלום? פותח ישר בהתחלה ואומר שור או כסף או עז כי יוולד. איך אתה פותח בשור? אני אומר לך, שור, אף על פי שחטאו בעגל, ומה כתוב בעגל? וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב, בדקתי את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, ומצאתי שאין לילדים שלי שום חלק עם החטא הזה. מי חטא בחטא הזה? הערב רב. לכן פתחתי בשור או כסף או עז כי יוולד, אף על פי ששור לא נולד, עגל נולד, אני כותב לך שור להגיד, בדקתי ומצאתי, אין כלום, כי לא היה כלום. כאן זה באמת אמיתי, אין כלום, כי לא היה כלום. פירוש הדבר, החטא הזה אין לו שום קשר עם העניין הזה, ולכן עם ישראל אין לו חלק. אז אם כך הוא אומר, אז עד הרבה, מותר לך להביא שור, אף על פי שהוא מזכיר את חטא העגל, מותר לך להביא שור, על פי הנביא הושע, ברעתם יסמכו מלך. עד כאן דברי רבנו בחיי. אומר רבנו בחיי, דבר נפלא, בוא ותראה דבר פלא, ואני אולי אסביר אותו למרות שהוא לא אומר את זה, אבל אני רוצה להכניס את זה בתוך המילים. רבותיי, על פי זה יוצא, שמה? שאתרוג אתה מביא לחפר על מעשה של אבינו הראשון שהיה אתרוג. אם אתה אומר שאבינו הראשון היה באתרוג, אז אדרבה, מה הפשט? אתה מביא אתרוג לחפר, איך אתה יכול להביא אתרוג לחפר? הרי אין קטגור נעשה סנגור, אז מה אתה אומר? אדרבה, ברעתם יסמכו מלך. מתי אתה אומר ברעתם יסמכו מלך? תשימו לב, השתי דברים הוא מביא ברעתם יסמכו מלך. על מה? על שור או כסף או עד כי יוולד ועל הזהב של המשכן. שם אתה מוכיח במה? אתה מוכיח בזה שאני מביא זהב. ואני מוכיח בזה שאני מביא שור, מה אני מוכיח? אני מוכיח שעם ישראל לא היה בקטע של חטא העגל. מי היה בחטא העגל? מי היה? הערב רב. אז אני מוכיח אותם, הנה, אתה רואה שאני מרשה להם להביא את זה, זה בסדר גמור. אבל באדם הראשון, בזה שאתה נותן לו להביא, נותן לו להביא את רוג, אתה לא יכול להגיד שבזה אני מוכיח שמישהו אחר חטא. הוא ודאי חטא בזה. אם הוא ודאי חטא בזה, אז מה יתה לך שאתה לוקח את רוג? אלה הדברים שאומר רבנו בחיי. אומר רבנו בחיי, באה התורה בפרשת זו יסברוכו, ואומרת לך תירוץ לשאלה. תראו איזה גאונות של רבנו בחיי. אתם זוכרים? רק לפני שבוע שמחת תורה, זה לא לפני שבע שנים. לפני ארבעה ימים רק, רקדנו עם התורה, בחצר, בגינה, לא משנה, אבל רקדנו ברוך השם. נפלא, עם ניילון, בלי ניילון, עם כפפות, בלי כפפות, אבל רקדו. בסדר גמור. רבותיי, רקדנו עם הספר תורה וקראנו פרשת וזאת הברכה. מה נאמר אצל יוסף? וליוסף אמר, מבורך את השם ארצו וכו' וכו'. בכור שורו הדר לו, וקרני רם קרנב. אומר רבנו בחיי, מאיפה אני יודע שאפשר להביא פרי עץ הדר לרצות את הקדוש ברוך הוא? בזה שמתחיל מבחור שורו, מזה שאני רואה שהוא כתב את שור בהתחלה, שורו כסף, הוא יוולד כי יוולד, הדר לו. מזה אני לומד שהקדוש ברוך הוא מרשה להביא פרי עץ הדר, לחפר על העץ הזה שמנו אכל אדם הראשון, באכילה מעץ הדת. עד כאן דבריו של רבנו בכי, רעיון נפלא ביותר. טוב, לאחר הדברים האלה, בא רבי חיים פלאג'י ושואל שאלה, אז למה לא מברכים על האתרוג? למה אתה מברך הנטילת לולב? אם אתה אומר שמה, שכל החטא היה על מה? על חטא של אדם הראשון היה באתרוג, וכל מה שאתה מביא אתרוג זה מה? זה לחפר על חטאו של אבינו הראשון, אז למה אתה מברך על הלולב? הרי הלולב אומר רבנו בכי, זה רק פרחים, אתה מברך על התפל ולא על העיקר? אז הגמרא ששואלת את זה בלי להביא את העניין של החטא, אומרת הגמרא שמברכים על הלולב, למה? כי הלולב הוא הכי גבוה, ואם הכי גבוה הוא הכי גדול, אז לכן מברכים עליו. אבל אם אתה אומר שהאתרוג הזה בא לחפר על חטאו של אבינו הראשון, ורבינו בכי הרי אומר שכל מה שאתה מביא מסביב זה פרחים, כדי לפייס את הקדוש ברוך הוא, והרי קנאתי אומר כאלה פרחים שמושגחים, על ידי הבורא ברך, אז למה אתה לא ברך על האתרוג? אומר רבי חיים פלאג'י, מופיע בספר ברכת מועדיך לחיים, חלק ב' דירוש לחודש תשרי, אומר רבי חיים פלאג'י, ולשיטת הסובר שצדת שאכל מנו אדם הראשון היה אתרוג, בעבוד רבי נתן איתה, שהאילם צבח ואמר, אל תביאוני רגל גאווה, ראשי תיבות אתרוג. ובכלל האבון של עץ הדעת הוא שעבר על בוצע ברך נעץ השם. הקדוש ברוך הוא לא מרשה לך לאכול מעץ הדעת, אז איך אתה ברכת על הדבר הזה? ולכן כבוד השם מסתר דבר, שלא לברך על האתרוג, ובזה לעורר קטגוריה שיאמר אדם הראשון, באת אליי להזכיר אבוני, אתה מברך על זה עוד ברכה, כדי מה שנקרא להרגיז אותי, ואף על פי שזו מצווה, ועד הרבה יהיה בכך תיקון בכל זאת, כיוון שראינו שהקפיד אדם הראשון ובקש שלא יגלו סרחונו, על כן קבעו את הברכה על הלולב ולא על האתרוג. עד כאן הדברים שאומר רבינו רבי חיים פלאג'י בספרו לבאר למה מברכים על הלולב ולא על האתרוג. טוב, רבותיי, למדנו מכאן יסוד שנטילת האתרוג בחג הסוכות מחפר על חטאו של אבינו הראשון. רבותיי, אני רוצה להביא לכם עוד דבר אחד שחשבתי השנה בסייעתא דשמיא בחג הסוכות לפני שניכנס לעוד כמה וכמה רעיונות. דיברנו לפני כמה שנים, בדרשה שדיברנו כאן גם כן אני חושב לפני חג הסוכות, והזכרנו שהטור מביא בשם אחיו שחג הפסח הוא כנגד אברהם אבינו, וחג השבועות הוא כנגד יצחק אבינו, וחג הסוכות הוא כנגד יעקב אבינו. כך הוא אומר, אמר לי אחי הרב רב יהודה, כך הוא מביא, ופירוש דבר הוא מביא לכל דבר מקור. על סוכות יש פסוק מפורש בתורה, ויעקב נשא סוכותה, ואם ולא בית, ולמקנו עשה סוכות. אז זוהר הקדוש נוקט, שהחג שמכוון כנגד אברהם אבינו הוא סוכות, לא פסח. למה סוכות? מה מונח בחג הסוכות שמכונה כנגד אברהם אבינו? אז ידוע לכולם שכל מה שזכינו לסוכה היה בזכות מה שכתוב בגמרא מסכת בבא מציע, במדרש כתוב, והוא עומד עליהם תחת העץ, אומר חז"ל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת להם, אני עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, חייך נותן לבניך מצוות סוכה. יוצא שכל מה שזכינו למצוות סוכה בא בזכותו של אברהם אבינו. נפלא ביותר. רבותיי, מה החלק של אברהם אבינו במצוות הסוכה? אז אני אומר את הזוהר, את הזוהר הזכרנו, אני רק אומר אותו בשנייה. הזוהר כותב שלאברהם אבינו בסוכה היו ענפים, שענפים האלה היו בודקים את כל העובדי עבודה זרה. מי שהיה עובד עבודה זרה היה זורק אותו החוצה, כך מופיע בזוהר. היה הענפים האלה מוטטים לו והיו זורק אותם החוצה. אנחנו לא צריכים להגיע לזוהר, מי שרוצה יכול להגיע לזה מרשי. רשי כותב שלפני שהם חצו הביתה, מה הוא אמר להם? לחוץ את הרגליים. למה? הוא חשש שמא הם מעובדי עבודה זרה שמשתחווים לאבק שברגליהם. יוצא שאברהם אבינו עיקר העבודה שלו מה הייתה? ביטול עבודה זרה. אברהם אבינו גם מה עשה? אברהם אבינו גם נזרק לכבשן האש, כי הוא לא רצה להשתחוות לעבודה זרה של נמרוד. אומר הזוהר הקדוש, האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב תקנו את העבירות של אדם הראשון. מה היה העבירות של אדם הראשון? אומרים חז"ל, אחד אמר עבודה זרה, אחד אמר גילוריה, אחד אמר שפיכות דמים. העבירות החמורות, כמובן שבתורה כתוב רק שהוא אכל מעץ הדעת, אבל המסתעט מזה, הוא גרם שפיכות דמים כי בא עונש מוות לעולם, והוא גרם את העניין של, 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 של גילוי הרעז כי הנחש בעל חווה, והוא גרם את העניין של עבודה זרה, אומר הרשב"א, כי הוא אמר שמן העץ הזה אכל וברא עולמות. אז אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא אכל מן העץ, זה סימן שהעץ היה כקודם. אז זה מה שהגמרא אומרת, מן היה. אלה הדברים שמעבר הרשב"א בתשובה מופיע בהם יעקב בהרחבה. רבותיי, יוצא שמה? שאברהם אבינו היה ראשון למתקנים, אומר הזוהר, בזה שאברהם נזרק לכבשן האש, הוא קיים בזה, הוא פצילי אלוהיהם, תשרפון באש. אז הוא נזרק לתוך כבשן האש, הוא תיקן את החלק של אבוי דזורה של אדם הראשון. אומר המדרש בפרשת השבוע, מדרש רבה, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את אברהם אבינו כאדם הראשון, כך הוא רצה בהתחלה, אז למה הוא לא עשה? אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אעשה אותו ראשון והוא יחטא, לא יהיה מי שיתקן אחריו, שנאמר אלה תודות השמיים בהי ברם, אל תקרי בהי ברם, אלא באברהם. הקדוש ברוך הוא רצה בהתחלה שאברהם יהיה ראשון, רק אם הוא יחטא לא יהיה מי שיתקן, היות ולא יהיה מי שיתקן, אז לכן הוא ברא את אדם הראשון, ו-20 דורות אחריו בא אברהם אבינו. יוצא שאיזה חלק תיקן אברהם אבינו? אברהם אבינו תיקן את החלק של אבוי דזורה, ובזכות שנאמר והוא עומד עליהם זכינו לענני הכבוד. מה תפקיד נוסף שהיה לענני הכבוד מעבר לזה שהיו שוחחים עלינו? הם היו זורקים החוצה את כל מי שעבד אבוי דזורה, נכון? הרי שבט דן פלט אותם החוצה, למה? כי היה אצלהם את פסל מיכה, זרקו אותם החוצה. יוצא שענני הכבוד שזכינו בביתו של אברהם אבינו היה כתוצאה ממה? כתוצאה מזה ש אברהם אבינו לא הכניס אליו לסוכה את עובדי עבודה זרה, אז לכן זכינו אנחנו לענני כבוד שגם הם לא מכניסים בתוכו את עובדי עבודה זרה. יוצא עם ככה שכל הסוכה הזאת באה כתוצאה מאברהם אבינו. רבותיי, אם אברהם אבינו בא לתקן את חטאו של אדם הראשון, אפשר ללכת עוד קו. יש לנו ארבע מינים שלקחנו בסוכות. מה לקחנו? את רוג לולב, הדסים וערבות. שואל המדרש בשמות רבה, בסליחה, בבאי קורא בפרש למד, שואלים חז"ל, ארבעת המינים כנגד מי? כנגד מי? בדרך כלל שכתוב ארבע, זה כנגד ארבעת האימהות. איפה שכתוב שלוש, זה כנגד שלושת האבות. מה כאן ארבע? אומרים חז"ל, אתרוג כנגד אברהם אבינו, שנאמר פרי עץ הדר. יצחק אבינו כנגד כפות מרים, יעקב אבינו כנגד ענף עץ אבות, ויוסף הצדיק כנגד ערבה. בזוהר כתוב דוד המלך, לא ניכנס כרגע, מי שרוצה יעיין בזוהר, אצל הספרדים בעיר הצון, נדמה לי שזה כנגד דוד המלך, לא ניכנס כרגע. יוצא שאברהם אבינו כנגד אתרוג. למה הוא כנגד אתרוג? למה? פשוט מאוד. כי אם אתה אומר שאתרוג הוא פרי עץ הדר, ואברהם אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא זקנה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ביקשת זקנה, אתה תקבל זקנה. מי הזקן הראשון שמופיע בתורה? אברהם אבינו, שנאמר באברהם ושרה זקנים. ומה נאמר על הזקן? אומרת התורה, והדרת לזקן. אז האתרוג שהוא פרי עץ הדר מכוון כנגד אברהם אבינו. אז פירוש הדבר שהאתרוג שהוא פרי עץ הדר מכוון כנגד אברהם אבינו, ואברהם אבינו הראשון שמתקן את העניין של אדם הראשון בחטא הזה של אבוי דזורה. יוצא שגם האתרוג שאדם הראשון לקח אותו, אדם הראשון אכל אותו, בא אברהם אבינו ותיקן אותו בזה שפרי עץ הדר מכוון כנגדו. אז למדנו שלא רק העניין הזה של האתרוג בא לחפל, גם הסוכס עצמם בחלק של אבוי דזורה שיש אצל אדם הראשון, אז בא אברהם אבינו ויסד את הסוכה והוא מחפר בזה. עד כאן הדברים שלמדנו קצת בעיקרון הזה. בא הספר לב אריה ואומר, אני לא מבין, איך אפשר לקחת אתרוג ולברך עליו אם אתה אומר שבו חטא אדם הראשון? והוא אומר, איך ציווה לקחת אתרוג? היה מן הראוי שאתרוג יהיה בזוי או משוקץ ומאוס לגבוה, כיוון שנעשה בו חטא אדם הראשון, וגרם זוהמת הנחש הקדמוני בכל הבריאה, וכיתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה לקחת פרי זה, ולא אין קטגור, נעשה סנגור. מעניין שהוא לא מביא את רבנו בחיה. רבנו בחיה שואל את זה, הוא שואל את זה בלי להביא אותו. אומר הספר לב אריה, תראו איזה גאון. אומר הספר לב אריה, הרי התשובה שלנו בימים הנוראים זה תשובה מאירו. תשובה מהירה, מפחדים מיום הדין, בראש שנה יכתבון, וביום צום מכיפורים מחתמון, פוחדים. התשובה שיש לנו בימים הנוראים זה תשובה מאירו. תשובה מאירו, מה הופך את הזדונות? הופך את אותם להיות שגגות. אבל כשאתה עושה תשובה מאהבה, אז הזדונות הופכים להיות זכויות. אז אומר, עד הרבה, מתי אנחנו לוקחים את ארבעת המינים? אם היינו לוקחים את ארבעת המינים, הוא אומר, בין ראש השנה ליום כיפר היה בעיה. אבל אם אתה לוקח את זה בסוכס, שהזמן של סוכס הוא אומר זה זמן של תשובו מאהבו, אז פירוש דבר, אז הזדון הזה שהיה באכילה של עץ הדעת הפך להיות למה? לזכויות. אז פירוש דבר שעכשיו אתה מקיים בזה מצווה, אז אתה לא מבטר על שום עבירה שעשית. למה? כי כל מה שעשית תשובה מהירה, אז זה הפך לשגגות. אבל אם אתה מדבר איתי שהעבירות תמכו לזכויות, אז הזכויות האלה אתה לא זורק שום דבר. לכן אמרו פעם בחסידות, אמרו שמה שאנחנו זורקים בתשליך אנחנו אחרי זה בפסח לוקחים את זה בחזרה, ממים שלנו, שואבים את זה מחזרה. ממה שזרקנו, כי עשינו אחר כך תשובה מאבו, עכשיו אנחנו לוקחים את העבירות בחזרה. אם ככה פירוש הדבר שמה, שברגע שעשית תשובה מאבו, אז החטא הזה של אדם הראשון הפך להיות זכויות. אומר הספר שמן ראש, לכן קוראים לזה פרי עץ הדר. איך אומרים הדר בארמית? מה זה הדר בארמית? הדרבי, מה זה הדרבי? אני חוזר בי. אז הוא אומר, פרי עץ, איזה פרי עץ זה? הדר, זה הסמל של תשובה. מה הסמל של תשובה? כי בהתחלה החטא הזה היה החטא של אדם הראשון. עכשיו אנחנו לוקחים אותו בשמחה, אז זה הפך להיות חלק של תשובה. אז זה פרי עץ הדר, הפרי שמסמל את החזרה בתשובה. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא שאומר הספר שמן ראש. אז פסמס אומר שהישיבה בסוכה היא כמוה כישיבה בגן עדן. נכון? מה יש לך בגן עדן? אתה יושב איפה? אתה אומר בכל מלא רוח לי, מה אתה אומר? ואז תראו בסתר כנפיו לעולמים, נכון? ככה אתה אומר. אז איפה אתה נמצא? תחת הכנפיים של הקדוש ברוך הוא. ואיפה אתה נמצא בסוכה? בציל הזממנות, גם תחת הכנפיים שלו. אומר הספסמס והישיבה בסוכה כמוה כגן עדן. גן עדן, נפלא ביותר, אתה יושב בגן עדן, נפלא ברוך השם, יושב בסוכה, נהנה מסביב השכינה, ציל הזממנוסה, ביום הראשון יש לך סברום אבינו, יצחוק אבינו, עד דוד המלך בושן הרבי, איזה דברים נפלאים. אומר לכן יש שמחה בחג הסוכס, למה? כי שמחך או יצירך בגן עדן מקדם, נכון? אוי זכת ומקוי מוי. אצל הקדוש ברוך הוא אין שום דיכאון, הקדוש ברוך הוא כל הזמן בשמחו, ברוך השם, אז השמחה נמצאת שמה. אז אומר לכן קוראים לזה חג האסיף. למה קוראים לזה חג האסיף? כיוון שאדם שמסתלק מן העולם, מה אומרים לו? ויאסף אל עמיו, ויגבה ויאסף אל עמיו, הנה נאסף אל עמי, פירוש דבר, חג האסיף זה זמן שאתה חוגג את ההסתלקות מן העולם. כמה ימים יש לך בחג הסוכות? 7 ימים. אומר אלשיך כנגד מה זה? כמי שנותנו בהם 70 שנה. יוצא שמה? שנזרקנו אדם הראשון מגן עדן. למה? כי הוא אכל מהאתרוג, ואז הוא נזרק מגן עדן. אבל כשאתה עושה תשובה מתוך שמחה, אז מה אתה עושה? אתה חוזר לתוך הגן עדן שזה הסוכה, ואתה לוקח את האתרוג. ואולי זה פירוש הדבר שמה? שנוהגים, אלה שנוהגים כשיטת הארי הקדוש, שמברכים על 4 המינים בתוך הסוכה. למה בתוך הסוכה? התשובה מאוד, כי נזרקנו מגן עדן. נזרק אדם הראשון מגן עדן, למה? כי הוא אכל מעץ הדעת. ומה עץ הדעת? אתרוג. עכשיו תיקנו את זה מתוך השמחה, פרי עץ הדר, עשינו תשובה. עכשיו תיקח את 4 המינים, כנס איתם לתוך הגן עדן, ושם תברך. אלה הדברים שאומר הספר שמן ראש, נפלא ביותר. נו, אז מה שנקרא, לקחנו משהו מסוכות הזה, ויש לנו חיבור לפרשת בראשית. אבל מה לעשות שהגמרא מביאה עוד 3 דעות מה היה חטא אדם הראשון? מה 3 דעות? אתרוג לקחנו, הרבנו בכי אומר, הדרך הקבלה זה הדבר, זה גם הכי מסתבר, זה דבר שתאווה לעיניים. ראיתי הרבה שמערים את השאלה הזאת, והאמת היא שהשאלה הזאת כבר נמצאת אצל התורה שחיים. איך יכול להיות שאדם, אתה יכול להגיד על עץ החיטה שתאווה הוא לעיניים? מה יש לך שם? גרגירים. גרגירים תאווה לעיניים? אתה מדבר על אתרוג, בליטות ושקיעות, עם פיתם, יש מה, גידול יפה, תאווה לעיניים. על מה אתה מדבר איתי תאווה לעיניים? על מה? על גרעיני חיטה? גרעיני חיטה תאווה לעיניים? לפני החטא הוא אומר, לא רק מקלות, זה היה לחם בעצמו. זה היה לחם בעצמו, לא פירוש דבר שזה היה חיטים. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, העצים יהיו, יסמיכו לנו, יגלו סכמאות, יקימו לנו. אז היה עץ אחד שהיה לחם לבן, עץ אחד שחור, עץ אחד היה בגט, ועץ אחד היה לחמניות עם זאטר, ואחד עם בצל. היה עצים שהסמיכו, היה כמו שיש תפוחים. יש 8 סוגים, יש 8 סוגים של עצים. עץ הזה, זה כריתת השם, יהיה לעתיד לבוא. אומר הספר תורה שחיים לפני החטא, ככה היה, זה העצים, אז זה נחמד למראה. אתה רואה לחמנייה, ברוך השם, צהובה, מה שנקרא אפויה כמו שצריך, עם צבע טוב, מלא בסומסום, ברוך השם, מכל הפינות. ברוך השם, זה באמת אהבה לעיניים כזה מן דבר. אז זה לא פשט וחיטים, זה היה שם, בכל אופן, אלה הדברים שכתוב לנו, אלה 3 דברים. אז המקור של זה, גמרא במסכת ברוכס, בדף מם, פרק כיצד נבורכים, אותו דבר תמצאו בסנהדרין דף עין, רק עם שינויים של בעל הממרות, אבל כולם אומרים אותו דבר. אילן שאכל ממנו, אדם הראשון. רבי מאיר אומר, גפן היה. שאין לך דבר שמביא יללה לאדם אל היין. שנאמר, ויש מן היין וישכר. פרשת שבוע הבא. רב נחמיה אמר, תאנה היה. שבדבר שבו נתקלקלו, בו נתקנו. שנאמר, ויתפרו עלי תאנה. רבי יהודה אומר, חיטה היה. שאין אדם יודע לקרות אבא אמא עד שאיתו מן הדגן. יפה מאוד. רבותיי, מה זה קשור לדעת? אתה אומר חיטה, הילד לא אומר אבא אמא, אז מתי שהוא מקבל דעת? מתי הוא מקבל דעת? שהוא אוכל חיטה, מקבלים דעת. מה שייך גפן דעת? אומרת הגמרא, מסכת יומי אומרת הגמרא, ריחני אומרת הגמרא, וחמרי פיקחין אומרת הגמרא. אם אתה אוכל שותה יין במידה, זה מפקח את האדם, ריח מפקח את האדם. אתה עושה יותר מידה, אומרת הגמרא, אתה חס וחלילה מידרדר. אבל במידה המסוימת, מי שאוהב לשתות יין ויודע איך שותים את זה, אז זה מפקח אותו, נפלא ביותר, כך כתוב בגמרא. תאנים לא מצאתי שזה מפקח, אבל המדרש אומר שזה מפקח. כך אומר המדרש, המדרש אומר במפורש, אומר המדרש, אני אקריא לכם מדרש, המדרש, המדרש גם פרשת השבוע, אומר המדרש, על שלושתה נאמר, כי טוב העץ למאכל ונחמד הוא למראה, ונחמד העץ להשכיל. אז הוא אומר, אם כך אומר, סימן שהדברים האלה מביאים שכל. אז ראיתי שאחד הפרשים אומרים שדעת זה ראשי תיבות דגן, דגן, ענבים ותאנה. זה פירוש דבר דעת, מזה לקחו את המחלוקת הזאת, כי זה מה שמביא דעת. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, מעניין שבספר מגדים חדשים הוא מביא שחיטה, מכל אלה שהזכרנו פה, חיטה היא המושגחת על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי מלאכים. ענבים ותאנים מושגח על ידי מלאכים. חיטה, כך מובא בספר עיון יעקב, המקור של זה זה שח, השח על התורה מביא את זה בלא במסכנות תאכל בלחם, כותב השח לא במסכנות תאכל בלחם, כי המסכנות הכוונה תחת יד מלאכים, אלא ישירות מהקדוש ברוך הוא זה הולך. אומר הספר לחם לפי עטף, כך הוא מביא בשם ספר מעיין גנים, הוא אומר לחם זה הדבר היחידי שאף פעם לא קצים בו. אתה אוכל לחם שלוש פעמים ביום, אף אחד לא אומר, די לי מעשי מהלחם הזה. אתה אוכל את אותו לחם, אותו דבר, כל החיים שלך בלי שום שינוי, ואתה אוכל אותו והכל בסדר גמור, רק באח שרדורי הזה יש לך 800 סוגים לחמים. פעם היה לחם, נכון, ידעת לחם שחתכו אותו עם סכין, היום אתה מקבל אותו גם חתוך, שלא צריך לעבוד קשה. אבל פעם היה לחם, מישהו קץ בלחם, אומר פשוט מאוד. אתה יודע למה? כי זה מושגח ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. אומר הספר מעיין גנים, על פי זה תראה, ששום דבר אתה לא לוקח את הלחם ללפת. הכל בא ללפת את הלחם, הלחם הוא אף פעם לא בא ללפת, הוא העיקר. למה? כי הקדוש ברוך הוא, אתה לא לוקח אותו בלדור ללפת. הוא העיקר, אז אם הוא העיקר, אז מלא עליו אתה שם את הברכה, כי הוא העיקר שלך. כך הוא אומר דבר נפלא ביותר. אם ככה למדנו מכאן, שיש לנו כאן דבר נוסף בעניין הזה, ואמרנו שמה שאומר לנו, מה שאומר לנו המגלה, מה שאומר הרמה מפנו, שכמו שיש לנו ארבעה מינים האלה, של אתרוג, לולב, הדסים וערבות, שמושגחים ככה גם חמשת מיני דגן, הוא לומד את זה מהפסוק במלחמת המלאכים, ארבעה מלאכים את החמישה, וארבעת האלה מול החמישה של דגן, אבל בסך הכל יש לנו תשעה דברים. את אותו רעיון תמצאו בגמרא בסנהדרין, בתפיים כאמור עם שינויי התנאים, אבל כולם הולכים על אותו קו. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת לפני שאני יוצא מהעניין הזה. רבותיי, שימו לב, המדרש קצת מרחיב יותר מהעניין הזה, ומביא עוד כמה וכמה שלבים. אומר המדרש, רבי מאיר אומר חיטה היה. למה? כדלוהה וברנש דעה, אם אתה רואה בן אדם שאין לו שכל, אמרו לא אכל לה הוא אין שפטה דחיטי מן יומה. אם אתה רואה מישהו שאין לו שכל, מה אתה אומר? הבן אדם הזה לא אכל חיטה מעולם. מעניין מאוד, אני לא פעם לא ידעתי שמישהו שאין לו שכל, סימן שהוא לא אכל חיטה. אני זוכר שהייתי ילד, אז הגיע פעם איזה גוי אחד, איזה יהודי, אומר, תגיד, איך אתם חכמים כל כך? איך היהודים, יש להם כזה חוכמה? אז אומר לו, שמע, זה פטנט, זה משרד הפטנטים, זה פטנט יהודי, אני לא מוכר את זה ככה. אז אם תשלם, אני אתן לך את הכדור. אומר, כמה זה עולה? אומר, 1,000 שקל. נו, 1,000 שקל של לקנות חוכמה, מה, חבל הזמן, הלך, הוציא 1,000 שקל. נתן לו, ברוך השם, נפלא. הוא הלך, קנה 100 הרינג, הרינג דג מלוח, חתך להם את הזנב, עטף לו את זה, אמר, יופי, קח את זה. הוא בא הביתה, נותן לו 1,000 שקל, לוקח את 100 זנבות, מביא אותם הביתה, רואה, זנב של הרינג, אומר, מה? זה מביא חוכמה, אבל אם הוא אומר, הוא בעל ניסיון, הוא יודע, נפלא ביותר. למחרת הוא עובר בשוק של הדג מלוח, הוא שואל, כמה עולה דג מלוח כזה? כמה עולה? אמרו לו, חתיכה אחת, 5 שקל, 5 שקל. אז 10 חתיכות, 50 שקל, 100, 500. הוא דחף לי 1,000 שקל רק על הזנב. הוא הולך לאכול את כל הדג, השאיר לי את הזנב ב-1,000 שקל. בל איזה ארמומי נוכל עבד עליי. למחרת הוא בא, הוא פוגש אותו, אומר, תגיד, נתת לי 100 זנבות ב-1,000 שקל, הייתי בשוק, אומר, כל אחד 5 שקל, כמה עולה זנב? עבדת עליי, אומר. אומר, תגיד, התחלת לאכול את הזנבות? הוא אומר, כן. אומר, אתה רואה, כבר קיבלת שכל. אתה רואה? רק התחלת לאכול, תגמור אותם, תראה כמה שכל תקבל. נו, אומר המדרש, תראה מה זה אומר המדרש. אחד שלא רואה לו שכל, מה אומרים? לא אכל זה חיטה מעולם, בחיים שלו לא אכל חיטה, לכן הוא נראה ככה. ממשיך המדרש ואומר, גם שמואל בר יצחק אמר, אפשר חיטים היו? איך יכול להיות חיטים? אמר לו, הן. אמר לו, למה? אתה מדבר על גרגירים? אמר לו, לא, כתוב עץ הדעת. אמר לו, מתמרות היו כארזי הלבנון. הגודל של העצים האלה כמו ארזי הלבנון. אמר רב יעקב ברכה, התפלגון רב נחמיה ורבונון. רב נחמיה אמר, המוציא לחם מן הארץ. דענו שכבר הוציא לחם מן הארץ. דהיינו שיצא ממש לחם מן הארץ, מה זה? כי העצים האלה הצמיחו לחמים, כמו שאומר התורה אז חיים, ואחרי זה רבונו נאמרי, שלא אומרים המוציא לחם מן הארץ, אלא הוציא לחם, הכוונה שהבעבר הוציא לחם מן הארץ, כך הוא אומר, רבונו נאמרי מוציא לחם מן הארץ, שהוא עתיד לא הוציא לחם מן הארץ, שנאמר היא פיסת בר בארץ. רבי יהודה ברבי לא יאמר ענבים היו, שנאמר פסוק שקראנו בפרשבת תשובה, ענבמו ענבי ראש, אשקלות מרורות, למה? אותם אשקלות הביאו מרורות לעולם, זהו ענבמו ענבי ראש, הכוונה אותו ראש שאכל אותו אדם הראשון בראש השנה, זה החץ הזה שהביא את העניין הזה. רבי אבא דאקו אמר, את רוג היה, עדה עוד הכתיב, עתר האישה כי טוב הוא. אמרת, צאו ראה איזה אילן שעצו נאכל כפריו, פרי עץ אדר, אין אתה מוצא אלא את רוג. רבי יוסי אומר, תאנים היו. למה? דבר הלמד מעניינו. משל לבן שרים שקלקל עם אחת מן השפחות, כיוון ששמע השר שהוא קלקל, תרדו והוציאו חוץ לפלטין, והיה מחזר על פתחיהם של שפחות, ולא היו מקבלות אותו. אבל אותה שקלקלה עמו, פתחת בתחה לו דלתותיה וקיבלתו. כך בשעה שאכל אדם הראשון אותו אילן, תרדו הקדוש ברוך הוא והוציאו חוץ לגן עדן, והיה מחזר על כל האילנות ולא היו מקבלים אותו. ומה היו אומרים לו? אמר רבי ברכיה, הנה הגנב שגנב דעתי דרבי, הנה הגנב הזה שגנב את דעתו של הקדוש ברוך הוא. עדה עוד הכתיב, אל תבואני רגל גאווה, רגל שנתגאה על בורו ויד רשעים אל תנידני, לא תסב מיני עלה, שלא תוריד מני עלה, אבל התאנה שאכל מפירותיה, פתחה דלתיה וקיבלתו. עדה עוד הכתיבה, התפרו עלי תאנה. מה הייתה אותה תאנה? רבי אבין אמר ברת שבע, קוראים לזה בת שבע. למה קוראים לה בת שבע? כיוון שהביאה לעולם שבעת ימי אבלות, לכן קוראים לה בת שבע. אחד אמר לא בת שבע, אלא קוראים לו בר אליטה. בר אליטה הכוונה, ואמתת אליטה לאלמה, הביאה יללה לעולם שמייללים בגללה, כי ירד מוות לעולם. בגמורה במסכת עבודה זרה בדף י' ג', הגמרא שואלת מה מותר למכור לגוי לפני החג. אחד מהדברים כתוב שאסור למכור להם, זה בנות שוח. שואלת הגמרא, מה זה בנות שוח? אומרת הגמרא בדף י' ד', תאני חיברתי, אומרת הגמרא, תאנים לבנות אסור למכור להם. אז שם כתוב למה קוראים להם בנות שוח, זה תאנים. אומרים כי הם גרמו לי שהבן אדם צריך לחפור שוחה ולהיכנס בתוכו אחרי המוות שלו. יוצא שמכל השמות האלה הדבר המרכזי שאתה מציין את המוות הביא יללה לעולם, הביא שיבת ימי אבלות לאדם, הכל בא כתוצאה מהתאנה, זה מה שהוא כותב כאן, הדברים, אלה הדברים שמופיע במדרש. בא המדרש ושואל אחד מרבותינו, שואל שאלה, איך חז"ל הקדושים הולכים ומביאים שמות של העץ הזה כאשר הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לא רוצה לציין את השם של העץ הזה? אם הקדוש ברוך הוא כותב עץ הדעת, ובעץ הדעת אשר בתוך הגן לא תאכלו, למה אתה אומר לי גפן היה, תאנה היה, חיטה היה, אתרוג היה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד את השם, אז בשביל מה אתה מציין? וכולנו יודעים מה שהתורה אומרת, כאשר אדם חוטא עם בהמה, מה כתוב בתורה? ואת הבהמה תהרוג. הוא שואל את הגמרא, אדם חטא, בהמה מה חטא? כדי שלא יסביעו, זו הבהמה שחטא איתה פלוני. אז איך אתה הולך ואתה אומר, האתרוג הזה זה האתרוג שאכל מן האדם הראשון, הגפן הזה זה הגפן, בשביל מה אתה מציין את זה? אומר המדרש, אתה יודע למה? את מה, אין לי תשובה. אין לי תשובה למה תנאים מחפשים את זה. בא מארזו במקום ואומר, אני אגיד לך תשובה. זה שונה מבהמה. למה זה שונה מבהמה? כי בהמה רק פלוני חטא איתה. אתה בזה שאתה אומר פלוני חטא איתה, השאר לא חטאו איתה. אתה מוציא את כולם נקיים ורק פלוני הוא השם. אבל אם אתה אומר שמן העץ הזה אכל אדם הראשון, כולנו היינו בתוך אדם הראשון, אדם הראשון כולל את כל הנבראים כולם, אז שם אין לך בושה שאתה אומר הנה הוא חטא איתה וזה לא חטא, כולנו בתוכו, כולנו נמצאים בתוכו וכולנו באותו מצב. אז לכן אומר המארזו, אין שום בעיה להביא את השמות שלהם, כי זה לא משנה, כי כולנו היינו, אתה לא יכול להגיד זה חטא וזה לא חטא. טוב, אלה הדברים שאומר המדרש. הדברים האלה שהבאנו עכשיו מעסיקים את רבותינו בהרחבה גדולה מאוד, אין לי את הזמן להביא, אבל מי שירצה יעיין בספר תורת העולה לרמו, הוא בכלל שואל איך אפשר לומר שזה היה תאנה, הראה את התאנה, הוא לקח את העלי תאנה עוד לפני החטא, ואיך יכול להיות העניין הזה שנעשה עלי תאנה? אני אראה לכם את השאלה שלו, אומר לא מבין את המשל. מה המשל אומר? העניין הזה הוא אומר, המשל של המדרש לגבי תאנה, שם השפחה קלקלה עם בן המלך, היא חטאה עמו ברצונה, ומאחר שחטאה עמו ברצונה היא על הדעת למחות, לכן ראויה לקבלו, מה שאין כבעניין התאנה, היא לא עשתה כן ברצונה, עוד קשה, והתפרו עלי תאנה היה לפני שתרדו מן הגן עדן, עוד לפני שהוא טרד אותו. ולפי המשל, מה זה היה? שאחרי שהוא חטא, השפחה. אומר, זה לא קשור, זה היה אחרי שטרדו, ולפי המשל, אז זה אחר שטרדו. חוץ מזה הוא אומר, כתוב בפסוק, ויום עמיג אליך כערום אתה. ולפניו טיב, והתפרו עלי תאנה, ויעשו חגורות, וישמעו את כל אלוקים מתהלך. אם כן, עלי תאנה, עשו עוד קודם לכן. הוא לא מבין בדיוק מה הנמשל ומה המשל, והאמת היא שהמשל הזה מופיע גם בתוספות, במסכת סנהדרין. לכן הולך התורס האוילו בכלל סיפור אחר לגמרי. האתרוג, הגפן, התאנה והחיטה, מדובר על ארבע סוגים של טומאות שירדו לעולם בעקבות ארבע החטא הזה של עץ הדעת, ומכונים בשם אתרוג, ומכונים בשם גפן, ומכונים בשם כל מיני שמות, כך הוא מתואר אותם בהרחבה, ומי שירצה יעיין שם בפנים. בעומק של הדברים, תורת האוילו לרמו, תורת העולה לרמה. אני רוצה בעזרת השם לעמוד על חידוש גדול. הזוהר הקדוש כותב שכל הדעות אמת, היה גם גפן, גם חיטה, וגם תאנה, הכל היה. עד כדי כך שהזוהר בתיקון הזוהר אומר, שהעץ של עץ הדעת היה שבעת המינים. שבעת המינים, גם רימונים, כל השבעת המינים היה עץ הדעת. עץ אחד, או כל העצים. בא הספר, אז יש על זה פריצדיק שמנסה להסביר את זה, הפריצדיק נמצא בפרשת בראשית בעוד חטא, הוא נמצא גם בפרשת תזריע, הוא נמצא גם בביורים לט"ו בשבט, מי שירציין שם בפנים. אומר המהרזו, בפרשת השבוע המהרזו זה זמין, אומר המהרזו, דע לך, מה היה, הגמרא, המדרש שואל, מה היה אותו אילן שאכלו מנו אדם וחווה? שואל המהרזו, למה הוא לא שואל מה היה עץ הדעת? הוא שואל מה היה אילן, תשאל מה עץ הדעת. והנה לא שאלו מה עץ הדעת, ויש מזה ללמוד שעץ הדעת לא היה עץ אחד, עץ הדעת היו כמה עצים, וזה מה שנאמר, היה עץ אחד של גפן, ועץ אחד של תאנה, ועץ אחד של חיטה, כולם נקראו עץ הדעת. רק הוא רצה לדעת איזה עץ, מזה אכלו, האם אכלו מהגפן, או אכלו מהתאנה, או אכלו מזה. פירוש הדבר שהכל אמת, אומר הזוהר וכולו קשות, הכל נכון, יש תאנה ויש גפן, הכל בסדר גמור. בא בן יהוידע, ואומר מסכת ברכות, וידוע כי דברי התנאים הכל אמת, דעני כל תלת הגפן תאנה וחיטה, אבל בכלל העזרה של עץ הדעת. כך הוא אומר, ואכל משלושתם, וחטא באכילתו, ושלוש רגלים מהווה תקנה לחטאו, שנאמר, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, תחוג ראשי תיבות תאנה, חיטה גפן, וזה שאתה חוגג את שלושת הרגלים, אתה מתקן את זה. נו, אז העבודה שלנו עכשיו לדעת איזה חג אנחנו מתקנים, איזה קטע. טוב, יש לכם עבודה בעזרת השם, שבת הזאת, עוד עדיין שעון קיץ, אפשר לעבוד על זה, נפלא ביותר. בא בן איש חי, בפרשת בראשית, בספרו בן איש חי על התורה, בשנה שנייה, הוא אומר דבר פשוט מאוד, מה אתה מתפלא? יכול להיות עץ אחד עם כל הטעמים, למה? במן יכול להיות שמונה טעמים, מאה טעמים. אם במן יש כל הטעמים, אז בעץ הדעת היה כל הטעמים שבעולם. אז אדם אחד אומר שהטעם שהוא ביקש לטעום היה גפן, והוא אומר שהטעם שהוא ביקש לטעום היה חיטה, והכל בסדר גמור, הזוהר בסדר גמור. טוב. השלה הקדוש במסכת פסוחים בשני לוחות הברית אומר שפסח מכפר על חיטה וגפן. כך הוא אומר. למה? אסור לאכול חמץ. למה אסור לאכול חמץ? כי השטן הוא בא והכניס חמץ בתוך הערב. כך הוא אומר כל שעור ונקרא בשם מחמצת. הוא אומר חמץ נמצא באמצע ובשני הצדדים של זה נשמה מן וטף. הוא אומר זה מוות. בזה שהכניס חמץ בתוך האוכל, בזה אומר, לכן אומר אוכלים מצה, והמצה באה לכפר על האכילה מהסדה דברי השלה הקדוש. ושתיית ארבע כוסות, הוא אומר, באים לכפר על הגפן, נפלא ביותר. עד כאן הדברים שאומר השלה הקדוש. יערות דבש אומר שמחפרים על שני הדברים האלה, למאן דאמר חיטה או למאן דאמר גפן, בזה שכתוב שאסור לאכול עם גוי, אסור לאכול פת נוכרי ויין נוכרי, כדי לכפר על מה שהאדם הראשון אכל מהסדה. כך אומר הספר יערות דבש. נפלא ביותר. בספר דברי תורה בחלק ה' הוא כותב בשם השם שלמה, ונהגו בכל דבר שבקדושה לומר בורא פרי הגפן, כל דבר שבקדושה, ולכן למה? כדי לכפר על חטא אדם הראשון, כל דבר שבקדושה. מאיפה לומדים את זה? הוא לא מביא, אבל יש פסוק שמופיע בספר שופטים, שהגמרא במסכת ברוכה בדף למדי אומרת הגמרא, מאינה אנחנו לומדים שאין אומרים שירה אלא אל היין, שנאמר ויאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים. אומר שם הספר מנור הסמואר, המשמח אלה כל המקומות ששותים יין, הבדלה זה ה', המם זה מילה, החת זה חתן, השין זה שבת וקידוש, ואחרי זה מה יש לך? עוד פעם, אני חוזר, היי, הבדלה, המם זה מזון ומועד, אחרי זה יש לך את העניין של שבת, ואחרי זה מם זה מילה, וחס זה חתן, זה המשמח, הכל יש לך שם, מתקן את העניין הזה של השתייה של אדם הראשון. רבותיי, אני רוצה לומר יסוד, והיסוד הזה, אני לא יודע אם ספרדים נוהגים או לא, לא הצלחתי לברר את זה. הרמ"א כותב שעושים קידוש, כשאתה מתחיל לעשות את הקידוש, להסתכל על הנרות, ואחרי זה להסתכל על הכוס. עושים איזה ספרדים, אני לא יודע. עד כאן הרמ"א, כך הוא כותב, להתחיל לעמוד, ויש כאלה שאומרים שאחרי בבואי פרי הגופן לשבת, וויכול לעומדים, ואומר למה מתחילים יום השישי, כדי שם הוויה בהתחלה, יום השישי ויכול לשמיים, הכל דברים ידועים, נפלא ביותר. בא שמה במקום החוכמה שלוימר, רב שלוימר קלוגר, ואומר דבר נפלא. ומה שכוס אברמו שמתחיל ייתן עינה בנרות, אתם הוא, אתה יודע למה? לפי שחטא אדם הראשון בגפן, ואכל מעץ הדעת, ועל ידו קיבל נרו של עולם, ואמרו חזל, למה אישה מדליקה נרות? אומרת הגמרא בשבת דף למד ב', אומרת הגמרא למה? היא חיפתה נרו של עולם, היא תדליק. אז הוא אומר לכן שהוא בא לעשות קידוש, קודם כל הסתכל בנרות, שכתוצאה מזה שאכלו מעץ הדעת, מה קרה? מה קרה כתוצאה מזה? לכן מה? קיבתה נרו של עולם, ומה הביא את זה? הביא את זה מה? בזה ששאכלו מן הגפן. אז התיקון של זה בהתבוננות בתוך הנרות, ואחרי זה התבוננות בתוך הכוס. עד כאן הדברים, דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, למדנו מכאן, אז בואו נחזור. אתרוג לקחנו בסוכול לחפר על חטאו של אבינו הראשון באתרוג. אמרנו מצות, אומר השלה הקדוש, המצה שלנו נועדה לחפר על זה שאדם הראשון אכל מן החיטה, והחיטה הזאת הכניסה שיעור, אז בזה שאתה, למרות שהבן ישחי כותב שגם החלות של שבת, כך הייתי פעם בבן ישחי, הוא אומר, שגם החלות של שבת באות לחפר על זה, לכן הוא אומר, תעשות לכם משנה, ככה מביא פעם ראיתי בבן ישחי. השלה הקדוש אומר, לא יכול להיות שאתה לוקח חלה של חמץ לחפר על חטא אדם הראשון, כי זה היה בחמץ עצמו, אז דווקא אכילה של פסח, שאין בחמץ בזה מחפר. רבותיי, הכל בסדר גמור, מה מחפר על תאנה? תאנה נקראת בת שבע, כי הביאה שבעת ימי אבלות, נקראת יללה, נקראת בת שוח, הכל בא ממנה, מה מחפר? הלכתי לחפש, פילי פלאות, אף אחד לא מוצא. הדבר ראשון עלה לי בראש, הגמרא אומרת במסכת עירובין דף י"ח, שהאדם הראשון היה 130 שנה בתענית, פירש מאשתו ושם עליו זרזי תאנה, כך כתוב. אומר שם בן יוידע, הוא שם זרזי תאנה, אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד, כדי לענות את עצמו, היה לו כבר כותנות אור, קדוש ברוך הוא כבר שם לו כותנות, אז מה אתה שם עליך תאנים? אז אומר פשוט מאוד, הוא שם על עצמו תאנים כדי לענות את עצמו. אז מה הוא עשה? הוא עשה שלושה דברים, הוא פרש מאשתו, הוא גם שם על עצמו זרזי תאנים, וחוץ מזה הוא לא אכל. אומר הבן יוידע, הוא בזה רצה לתקן מה שפגם בג' א', הדברים האלה זה יסודם בארי הקדוש, הוא פגם בג' א', מי שיודע, הוא פגע באדם, נהיה מזה דם, וזה העניין של דם נידה, ואחרי זה הוא פגע בעניין של אמס, ונעשה מזה מת, הוא פגע בעניין של א' ד' נוניות, הוריד שם א' ונהיה מזה דין, אז הוא פגע בשלושה א', טוב, נדעת השם עוד נדבר על זה, אתם בטח מכירים את זה, לא צריך להריך בזה, אבל בכל אופן הוא פגע בשלושה א', ובשלושת א' האלה אומר, בזה הוא תיקן, במה? באכילה, בלבוש, הוא לבא בשלושה דברים, באכילה, בלבוש ובפרישות. הוא אומר, ראשי תיבות של א' זה אכילה, לבוש ופרישות, ככה כותב הבן יוידע. טוב, אני מקריא לכם בן יוידע. ואלה זרזי תאנים על בשרו, פירוש, עשה חגורה מענף התאנה וחגר אותה על בשרו כדי להצטער. הלכת כל לך על הגוף שלך עכשיו, עלים של תאנים, אתה יש לך בגדים. מה תדחוף עכשיו לתוך הבן שלך, תדחוף עכשיו תאנים, אין לך מה לעשות. אז מה הוא עשה את זה? כדי לצייר את עצמו. ועשה זה עצר בחגורה כהחגורה שלובשים אנו היום כדי שלא יהיה חיבור בין הערווה לבין הלב. לובשים חגורה כדי להפריש, החסידים יש להם גרטל להבדיל, הערבים אין להם מה להבדיל, אז כל הגרטל שלהם על הראש, אין להם מה להבדיל, הכל דפוק מלמעלה עד למטה, אז אין להם מה להבדיל. נו, אנחנו מבדילים בין מה? בין קודש לבין חול, עשה הבדלה שיש לנו, אז הגרטל נועד להבדיל בין שניהם, בסעדה דשמיה. אומר הבן יוידע, ועשה דבר זה עצר בחגורה כחגורה לובשים שלא יהיה לב האדם רואה את ערוותו, וקודם אכילת עץ הדעת לא היה אותו עבר נקרא בשם ערווה. למה? כי לא אצל אדם וחווה הפרש בין אותו עבר לשאר עברים, רק לאחר אכילה מעץ הדעת, שהיה תאנה, הרגישו שהדבר ערבה. על כן הוא צריך האדם ללבוש חגורה, להציד בין ליבו לערבה, מה שאין כקודם, לכם לא צריך חגורה. ולכן עשה תיקון זה לצייר את עצמו בעשיית חגורה מן התאנה, לזכור שהתאנה סיבבה החגורה. חשבתי, ואני אומר את זה ברבון מוגבל, כי חיפשתי כל היום ולא מצאתי מישהו שאני יכול להביא מנו ראיה, אז תיקחו את זה ברבון מוגבל. כל המפרשים שואלים, למה אנחנו מברכים בכל יום, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, מה? עוזר ישראל בגבורה. על מה מברכים עוזר ישראל בגבורה? על מה? על חגורה. למה? מה זה עוזר ישראל בגבורה? כבר אמרת מלביש ערומים, זה כולל חולצה, גופייה, חגורה, והכל. מה קרה? עוזר ישראל בגבורה, כותב הרד"ל, שקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח להתגבר עם היצרורי. זה עוזר ישראל בגבורה, להתגבר על היצרורי. אז פירוש הדבר, שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אתה שם את החגורה הזאת, כמו שהחגורה אתה שם עליו את הכלי נשק, החגורה הזאת זה הנשק שלנו להתגבר על היצרורי. אז רבותיי, כל זמן שבית המקדש היה קיים, אומר רש"י במסכת סבוכים, היו שמים עצי המערכה, ממה היו עושים אותם? מעצי תאנה. אומר רש"י, למה היו עושים אותם בעצי תאנה? לכפר על מה שעשה האדם הראשון, אכל מעצי תאנה, כך מביא רש"י בסבוכים. אבל אחרי שחרב בית המקדש ואין לנו תאנים, אז מה אנחנו עושים? חשבתי לומר שעצם הלבישה של החגורה היא זאת שמחפרת לנו על תעניין של התאנה, והשם יחפר בעדים, טעיתי. יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שנזכה שיחדש עלינו את החודש הבא, עלינו לטובה, שנעלה ונתעלה בעבוד עש השם, ונזכה כולנו סוף סוף לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.